אז אני אחזור על העלילה שראינו עד עכשיו, ומפה נתקדם. אז ובכן, ראינו שהעלילה הייתה ככה. הייתה לנו רעיה, רועה, רועה בקרמן. גדי שהיה לה חלום להתחתן עם המלך, שיושב בירושלים. וכולם להגו לה וצחקו עליה וכולי. והיא אמרה, אתם תראו, יום יבוא ואתם תראו שאני אצליח, אבל אנחנו נתקלנו בזה שגם המלך בעצמו לא משתף איתה לגמרי פעולה. היא רוצה שהוא יבוא אליה, והוא רוצה שהיא תצא אליו. בסדר? זה פחות או יותר, נגיד, הפרק א' וב'. ואז היא לא מוכנה לצאת בגלל כל מיני סיבות קטנות, שואלים קטנים מחבלים קרמים, אבל בסוף היא יוצאת. יוצאת, מוצאת אותו, יש אפילו חתונה, היא עולה מן המדבר, היא מוצאת אותו, יש חתונה, זה סוף פרק ג', כולם רואים את זה, ואז באמת בפרק ד', אנחנו מקבלים פה תיאור קרוב מאוד של המערכת היחסים ביניהם, הוא מתאר כמה היא יפה בעיניו, כמה היא קרובה, כמה הוא אוהב אותה, התיאור הוא ממנו אליה, הוא מבקש ממנה שתבוא איתו מלבנון ואל לבנון וכולי, הוא מדבר על הנאמנות שלה, גן נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום, הוא מדבר על, אז הזכרנו את הזוכרת ברכת הבתולים שהזכרנו. בקיצור, זה נראה שבעצם השיר היה אמור להסתיים פה, אבל אז מתחולל איזה משבר שלא בדיוק ניסינו להבין איפה הוא מתחולל. על כל פנים, היא מסרבת לפתוח לו איזושהי דלת, בין אם זו הדלת שהיא חוזרת חזרה לביתה, ובין אם זו הדלת של החדר הזוגי שלהם, שהוא רוצה להיכנס והיא לא נותנת לו להיכנס, ובגלל הקרבה הגדולה, ובגלל הסיטואציה האינטימית, הדוד נפגע, בסדר? ובורח והולך. זה אחד הקטעים המרכזיים, זה אחד המשברים הגדולים ואחד הקטעים המרכזיים, אחד השיאים נקרא לזה ככה, בסדר? אחד השיאים. אני אומר עוד פעם, לי זה נראה יותר קרוב שזה מדובר שממש הוא בא כאילו, כמו בא לפקוד אותה, והיא ברגע הזה פתאום מתמלאת פחדים, מתמלאת היסוסים, ישנה ולהיבער, היא מתמהמת, היא לא... מה? היא מתמהמת, היא לא... זה לא בדיוק ברור מה קורה, ואתם יודעים, כל התמהמהות ברגע הזה, זה כמו בן אדם שבא היום, באמת שמתי לב לזה, בזמננו שאנחנו היינו שירים, אבל לא זוכר שהציעו ניסויים כל כך. נפגשו, והיה די ברור שמתחתנים, ואז... אבל היום החבר'ה מאוד יצירתיים וכל זה, וכל פעם תלמידים באים לדבר איתי על איך הולך להציע על הניסויים, הולכים גוזניקים בחוף, ושם זה, ומחצלת עם בקבוקי יין, ניסויים, הפקה שלמה. אז תארו לעצמכם בחור כזה, מתוק וצדיק, הכין את כל ההפקה, ואז הוא קורא על ברכו, לא יודע, כל הרומנטיקה שזה, ואומר לה, תנסי לי, ואומרת לו, אני צריכה לחשוב על זה. אה? לא, בדרך כלל, המשך הסיפור שהיא צריכה להגיד, וואו, להיות מאוד ולהתרגש, וישר להרים טלפון לחברות שלה ולהגיד לה, הוא הציע לי. אז זה כל הדברים האלה. וכאן, הוא אומר לה, היא אומרת לו, אני צריכה לחשוב על זה, אני לא בטוחה, אתה בטוח וכל זה, ופה שם. מה, הוא לא יעלב? בסך הכל מה אמרתי? אני צריכה לחשוב על זה, לא אמרתי לך לא, לא אמרתי לך שאני לא אוהבת אותך, אני צריכה לחשוב על זה. בסיטואציות הללו, ברגעים האלו, שהקרבה היא כל כך אינטימית, אז כל סטייה היא, כל התמהמהות היא פוגעת מאוד, וזה בעצם מה שקורה כאן. הדוד רוצה להיכנס, לפקוד אותה, והיא מתמהמת, ולכן הוא הולך, ועכשיו, כשהיא מתחילה לחפש אותו, זה כבר הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, היא כבר נתקלת בקשיים, תוקפים אותה, מכים אותה, היא עזובה, אבל היא לא מוותרת, היא מגיבה לכל אלה שאומרים לה, למה אתה מחפשת אותו בכלל? הוא עזב אותך, אז תעזבי גם את אותו. מי הוא בכלל שתחפשי אותו, כן? ואז היא מתארת את התיאור שלו, ראינו שברמת הפשט התיאור שלו הוא תיאור סותר, הוא גם אדמוני וגם שחור, הוא גם מחמדים וגם ערזים, הוא גם וגם, כלומר, הוא בעצם, ההנהגה שלו היא לא תמיד ברורה, ובכל אופן, כמו שדרכי האהבה הן לא תמיד ברורות, וכמו זה דבר ידוע בזוגיות, שהאוהבים, הם יודעים להכאיב אחד לשני בדיוק במקומות הכואבים. כלומר, מכיוון שאני מכיר אותך כל כך טוב, אני גם אוהב אותך וגם פגעת בי, אז אני גם יודע להחזיר לך, אומר הבעל האישה, אני להחזיר לך בדיוק איפה ש... זה לא דינמיקה טובה, אבל היא קיימת. אז זה בעצם מה שהיא אומרת. זה פרט את הסמונת.
למה באמת?
כן. זו שאלה, כלומר, נלך רגע לנמשל, למה...
למה עם ישראל שומר אמונים?
בדיוק, כן, זה כאילו ה... זה עשה. עכשיו, השאלה הזאת היא, אני חושב שהיא תהפך לסוג של תשובה לקראת סוף המגילה. כלומר, בוא נענה כמה תשובות. תשובה מספר אחת, צודק, אינה חינמי, אישה עמוקה, לגמרי. לא מעכשיו. זה לא שהמכות התחילו עכשיו, התחילו מההתחלה. קפה עליהם מרקה גיגית. או שאתם מקבלים את התורה, אם לא, אני אורג אתכם. פה תהיה קבור אתכם. ולכל אורך הדרך, בכל פעם שסטינו, בום, סתירה. כלומר, אנחנו... זה, איפה?
בברית
בין הבתרים. נכון. נכון, כלומר, הבחירה האלוקית, הבחירה האלוקית היא לא מתחשבת. ואני חושב שהשיא של זה מגיע בספר יחזקאל, כשעם ישראל... בא לנביא יחזקאל, אותם זקנים באים לנביא יחזקאל, אומרים לו, שמע, אנחנו רואים שזה לא כך הולך טוב ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רק כעסים ותסכולים לכל הצדדים, בוא, שחרר אותנו, אנחנו לדרכנו, הוא לדרכו, וכל יהיה טוב. ומה התגובה של הנביא? ברוך הבא, ידידיה! ברוך הבא בשם השם. אז הנביא אומר להם, תשכחו מזה. חי השם, כי ביד חזקה, בזרוע נטויה, וחומה שפוכה, הם לא חליכם. בדיוק, אין לכם, באמת אתה צודק, אין אפשרות בחירה. זה או עם הקדוש ברוך הוא, או בכלל לא. אני מזכיר לך, דווקא בטח אתה זוכר את זה, את מה שלמדנו במגילת אסתר, שבכל פעם שעם ישראל, מבחינה היסטורית, מתאהב בגלות, זה שווה סכנת השמדה. כלומר, כמו ההשגחה האלוקית מסתלקת מהם, והמסקנה ההיסטורית המיידית היא, עלולים להשמיד אתכם. כלומר, אתה צודק, אין לנו באמת בחירה. יש איזה שיר, אני לא זוכר כרגע של מי, אבל בטח אתה תזכור, שאחד מכותבי השואה עושה כאילו פרפרזה על אתה בחרתנו. בחרת אותנו לטבע. מי כתב את זה? זה ביאליק? אלתרמן, כן. כן, כן. כאילו, למה בחרת אותנו? לרע בחר, לטבח ולהרג ולכבשן, לזה בחרתנו. ונכון, באמת לזה נבחרנו. כלומר, למות או לכבוש את ההר, כאילו, סוג של משהו כזה. וזאת נקודת המוצא. באמת אין לנו ברירה. אנחנו נראה בסוף המגילה, תזכור את זה, שמשהו משתנה בפוזיציה שלנו, וכבר כנסת ישראל יש לה כבר דיבור מול הקדוש ברוך הוא, בעקבות ה-2000 שנים האלו, היא כבר לא עומדת מולו כמחויבת ואין מה לעשות, אלא יש לה דרישות כבר. כאילו זה כבר, אני כבר לא, אני כבר, יש לי זכות עמידה, אני כבר לא עומדת רק בחסד, אני גם עומדת בזכות. טוב, אז אני חוזר, אביאל, אז זה בעצם מה שקורה, ובסופו של דבר, אנחנו הגענו לנקודה שעדיין לא מוצאת אותו, אבל היא נשארת נאמנת לו, למרות המכות שהיא חוטפת, הנוראות והאיומות, היא נשארת נאמנת. וכאן, הגענו לפרק, סליחה שאני כמובן חוזר לפרק, אבל זה היה פרק בפסוק ג', תיאור היופי של הרעיה. לא שמעתי, סליחה? נכון, נכון, גם הוא חייב אותנו, נכון, נכון, זה הדדי, נכון. אומרים הפסוקים. איך, סטוקהולם? שזה מה? זה, כן, כן, כן. יפה את רעייתי כתרצה, נבא כי ירושלים איומה כנתגלות. עשה בי עינייך מנגדי שם יריבוני. שערך כדר העזים שגלשו מן הגלעד, שינייך כדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, כפל החרימון רקתך, מבעד לצמתך. שישים הם המלאכות, ושמונים פילגשים והעלמות, אין מספר אחת היא עונתי תמתי, אחת היא לאימה, בריי ליולדתה, ראו הבנות וישרו, המלאכות ופילגשים ויהללוה. עכשיו, הוא אומר לה את זה, אדון אומר את זה לרעיה, בלי שהוא פגש אותה עדיין, כלומר, הוא כמו מתבונן על החיפושים שלה. הוא מתבונן על המאמץ שהיא עושה, והוא... זה כאילו, זה תיאור היופי של ה... של ה... כאילו, מה שנוסף כאן זה, עשה בי עינייך מנגדי שהם יריבוני. את מסנברת אותי ביופי שלך. באיזה אופן את מסנברת אותי? העובדה שכנסת הרעיה כל כך מסורה, אני אברח למשל, שהיא כל כך מסורה, והיא מחפשת, והיא זווה אדם, הדבר הזה הוא מעורר אצל הדוד, כשהוא שם לב לדבר הזה, הוא אומר, אני לא יכול לעמוד במסירות שלך. אני כולי מסונבר, ולכן מגיעה כאן הצהרת הנאמנות, 60 המלאכות, 80 פילגשים. כמה אומות יש באום, אני לא יודע. היום? 180? כן. אז בטח היה שלב שהם היו 60 ו-80, והעלמות הן מספר, אחת היא יונתית אמתי. רק אותך, רק בך אני בוחר, אחת היא לאימה, ברא אלו יולדתה, ראו בנות והשורה, מלאכות ופילגשים ביד אלו. עכשיו, קיבלתי איזה מייל שמבקש שיותר מסביר את המילים בשיעור. אז כן, אחת היא. בשומרון. בשומרון. מעל הנחל, מה זה אזור כאילו שכם אלון מורה? זה האזור הזה שם פחות יותר, לא? אבי מלך, בספר שופטים, שם...
זה גם מקום פורח בצורה מדהימה. עכשיו, אז מה זה אומר
נו? בתקופת השופטים אפילו.
מי תרצה, לא יודעת כאן בבית שלי, ונגיד החרמון ובבנון, שהיו כאלה מרכזי בארץ ישראל, במאי בית ראשון ובמאי בית שני.
וואלה. טוב. אני חושב ש... סתם, עולה לי כאן איזה רעיון. סתם, תגיד מה אתה אומר. למה קוראים לתרצה תרצה? אולי בגלל זה. הרי אבימלך הולך אל טבץ. ויחן בטבץ וילכדה, ומגדל עוז היה בתוך העיר, זה כל האזור הזה שם של שומרון. וינוסו שם כל האנשים והאנשים וכל בעל העיר, והסגרו באדם ועלו על גג המגדל. ואבוא אבימלך עד המגדל וילחם בו, ויגש את פתח המגדל לשרפו באש, ואז ותשלח אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך ותריץ את גולגלתו. אולי קראו זה תרצה על שם המאורע הזה, שהיא כאילו, ודווקא לשון נקבה, כי האישה עשתה את זה, כדי לבזות את אבימלך. כן. זה אותו אזור. כן, זה במדרש. על כל פנים הוא מתאר אותה. בימינו היינו אומרים יפת כירושלים, איומה כמגדלי ניו יורק, כתאומים וכו'. כן. אז קודם כל בואו נראה מה הפירוש של נתגלות, אבל ברשותכם אני מתעקש לא לרדת למחילות כאילו וזה. אפשר לעבור על רש"י פסוק פסוק ולהעיר את המילה, אני רוצה ש... זה בדיוק הבעיה בשיר השירים, אני מזכיר לכם את ההקדמה. הבעיה בלימוד שיר השירים שהדימויים כל כך חזקים, שלכן לא שמים לב לעלילה. בגלל, בכל ספר תנ"ך זה קרה, בספרים שהם עלילתיים במהותם, ספר שמואל, ספר שיר השירים, הדימויים כל כך חזקים, שאף אחד מאיתנו יושבים כאן, כשהתחלנו את הספר, לא היה מסוגל להגיד כלום על העלילה, בעוד ראייה, משהו כזה, אבל יש כאן סיפור שהוא, אז לכן בכלל אני מתעקש להישאר למעלה, הפעם נכון לי להגיד ונגיד לך שנתגלות, זה... רגע... נתגלות, רש"י אומר, מה? רש"י אומר, לפי רוב חשיבותך ומעלתך, את מטלת אימה על רועייך כמו דגלים ממחנות רבות. נתגלות זה כאילו דגלים רבים, המטלים אימה על רועיהם. כן? שון דגל. בסדר. אז הוא מתאר את היופי שלה, בגלל שהיא הולכת אחריו באש ובמים, בלי גם לממש את האהבה. וכאן הפסוקים ממשיכים. מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות. כן, זה פעמיים כבר מופיע כאן באותו פרק.
את זה מי אומר, יפה כלבנה, מי זאת הנשקפה מי אומר את זה?
גם הוא.
גם הוא אומר?
לכאורה, כן. אתה אומר אולי זה...
זה לכאורה מישהו מהצד שלו.
מי אומר את זה?
לפי הרב שלו,
אני חושב שזה מתחיל אם כבר מההמשך. כאן זה טוב, קשה להעלום את זה עם המדרש. כן. טוב, בוא נראה מה אומר הזה רגע רש"י. מי זאת המשקפה כמו שחר? זה עוד, זה המשך השבח והחשיבות שיש לך. יפה כלבנה, ברק החמה, כמה יראות. אל גינת אגוז ירדתי, אומר הדוד, לכאורה לראות בי בהנחל, לראות הפרחה הגפן לנצו הרימונים, לא ידעתי, זה אומר את הראיה. לא ידעתי, נפשי סמתני, מרכבות עמי נדיב. כן, כן. ככה לפחות רשי אומר. מדברי השכינה, אני יורד אלייך. כאילו, הוא אומר לה, אני בדרך אלייך. אני הולך לרדת אלייך. תתעודדי. אני ארד על גינת אגוז. אגוז מלמד על קושי. גינת אגוז זה גינה כאילו קשה. המציאות הקשה, אני ארד אליה. והיא אומרת לו, לא ידעתי, אני אקרא לכם פה את רשי, כנסת ישראל מתעוננת. לא ידעתי להיזהר מן החטא שאעמוד בכבודי ובגדולתי, ונכשלתי בשנאת חינם ומחלוקות שגבר במלכי בית חשמונאי, הורקנוס ואריסטובלוס. עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות רומי וקיבל מידו המלוכה ונעשה לו עבד, ומאז נפשי סמתני להיות מרכבות להרכיב עליי נדיבות שאר אומות. טוב, הוא כבר מכניס גם את הנמשל, אבל לא ידעתי נפשי, כאילו אני לא מכירה את נפשי, נפשי סמתני ורוכבים עליי מרכבות עמי נדיב וכו' וכו'. זה בעצם, נגיד, נקרא לזה המשל. הנמשל כאן הוא כמובן נשאל מובהק, זה פרק האהבה אולי המרשים ביותר שנרשם בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בוא נאמר ככה, זה תמיד חוכמה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא חוכמה לאהוב את הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, כביכול. כל המציאות אומרת שירה, הארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, ברוך השם, לא שאין פה קשיים, יש פה קשיים, אבל ברוך השם, כל כך הרבה דברים טובים וכו'. אבל לאהוב את הקדוש ברוך הוא בגלות, ולהימסר עליו בגלות, שכל המציאות היא מלאה כללה, וכל המציאות מלאה קושי, וכל המציאות מלאה חורבן, שם נמסור את הנפש, שם להגיד לירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה חשבון אחר לגמרי, ולכן זה מסנבר את הדוד. וכאן יש כבר ברמת הנמשל משמעות לאופי הגאולה העתידה לבוא. זה יחזור בצורה הרבה יותר מובהקת ממש בסוף המגילה, אבל כבר כאן יש לדבר הזה רושם. מי זאת הנשקפה כמו שחר? המדרש המפורסם על הילד השחר שבקע אורה הוא על הפסוק הזה. למרות שהוא, האמת הוא מופיע פעמיים, הוא מופיע גם בתהילים רבה, תהילים כף ב', למצח על הילד השחר, המזמור שאותו אמרה אסתר, אז המדרש הזה מופיע שם וגם פה, הנשקפה כמו שחר. המדרש מתאר את סוג הגאולה העתידה. אם עד עכשיו הגאולה הייתה גאולה מאוד דרמטית, הדוד הגיע ולקח את הראייה וכל כך היה מאוד מאוד זה, מכאן זה יהיה סיפור אחר לגמרי. זה יהיה בדרך של כמעה כמעה, שחר. כמו שהמדרש אומר, מעשה ברבי אבא, ורבי יוסי בר חלפתא, ורבי אבא שלחו בבקעת הארבל, וראו הילד השחר שבקע אורה. כלומר, מסתכלים בכיוון הגולן, ורואים את הזריחה, ואומרים, לקחת גאולתם של ישראל, מצפצפת, ועולה, פרה ורבה, ומרתבת והולכת. תהליך התפתחותי, שהוא לוקח זמן, כמו שלוקח זמן לזריחה. אז זה הולך לקחת זמן, זה בעצם מה שהוא אומר לה. תהיה גאולה, אבל היא תיקח זמן. תהיה איטית, מאוד מאוד איטית. צעד אחרי צעד, דונם אחרי דונם, עז אחרי עז. זה לא יהיה שערה גדולה, מציאת מצרים גדולה. זה יהיה תהליך איטי, אבל בגלל שהוא יהיה תהליך איטי, לא תהיה ממנו חזרה. זה קשור לדיון המפורסם, האם תהיה גלות, כולי כל הדיון הזה שדיברנו עליו בעבר. אני רק רוצה לומר איזה חשבון קטן, שתף אתכם שעשינו בשבת, בעקבות דברי הרמב"ן הקדושים, שגם בגאולה שמגיעה בדרך נס, כמו יציאת מצרים, יכולים להיות עיכובים ושינויים. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, אז הוא מגיע וגואל. אבל הרמב"ן אומר, בפרשה שלנו, הרי כתוב, בברית בין הבתרים כתוב שעם ישראל יעבדו, יהיו במצרים כמה שנים? 400. תעשינו בפרשה כמה כתוב? כמה אצלנו כתוב בפרשה, בפסוקים? רדו לא כתוב בכלל, אין את המספר הזה. זה רדו, זה רק מדרש. לא רק, זה מדרש, אבל זה ממש עושה את החשבון. אבל המספרים שמופיעים בפסוקים, אצלנו, בפסוקים, הייתם בשבת בבית כנסת. זהו, אז בדיוק קראת העלונים. אני אגיד לכם את הפסוקים, ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכות, כ-600,000 גברים, רגלי הגברים לבד מתאפק, גם ערב רב על הייתה מצודו בקר מקנה כבד מאוד, ויפיעו את הגות אשר הוציאו ממצרים וגות כי גורשו ממצרים, ולא יכולו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים על צבאותם. אלה הפסוקים. כתוב 430. אז זה 400-430. אבל כתוב גם 400. אז התורה, הקדוש ברוך הוא לא דייק. מה אומר רש"י? בדיוק, רש"י אומר, 430 מברית בין הבתרים, 400 מיצחק. ספירות שונות. זה קשה מאוד להגיד את זה. למה? מתי אברהם אבינו עולה לארץ ישראל? באיזה גיל? בגיל 75. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. עכשיו, כדי להגיד שסופרים 430 מברית בין הבתרים, זה אומר שהוא היה צריך לקבל מברית בין הבתרים בגיל 70 שעוד היה בחרן. וזה ודאי לא פשוט הפסוקים, פשוט הפסוקים שהוא קיבל את הברית בין הבתרים בארץ ישראל. אז לכן יש כאלה אומרים שבאמת הוא ברית בין הבתרים נאמרה לאברהם כשהוא היה בדיוק בין 75, אז זה לא 430, זה 425, אבל 5 שנים הכתוב לא דק. זה לא... כך אומר הכלי יקר. וזה בעצם בדרך כלל לרש"י, אבל הרמב"ן, אחרי שמעריך בזה מאוד, מביא את הפירוש של רש"י וכו', הוא אומר, והפשט שנראה בעיניו, זה שהגאולה נדחתה ב-30 שנה. כי היו ישראל רעים וחטאים לאנשי מאוד במצרים, ככה הוא אומר, ועבדו עבודה זרה, ולכן התעכבה הגאולה. 30 שנה זה דור. כלומר, הדור, תעשו את החשבון, הדור שהיה צריך לצאת עם מצרים, לא יצא, וזה היה רק דור אחריו. וגם הדור הזה, שאתה צריך להיכנס לארץ ישראל, לא היה, וזה היה דור אחריו. בסך הכל אתם מקבלים עיכוב של 70 שנה. 30 שנה במצרים, עוד 40 שנה במדבר, 70 שנה עיכוב, ומכאן המספר הזה גם בגלות הבאה. כך אומר הרמב"ן. זה פילי פלאות, הדבר הזה. ואז אומר הרמב"ן חידוש עצום. יש מדרש שהיו בני אפרים שיצאו, הוא אומר, הם יצאו 30 שנה קודם. אומר הרמב"ן, הם יצאו בזמן. הם הגיע הזמן, הם ספרו 400 שנה מאברהם אבינו, מברית זה. זה, אבל הם לא ידעו שנגזרה גזרה על עיכוב, כי כלל ישראל לא מוכן לזה. אז גם בתהליכי גאולה הנעשים על ידי השם יתברך וכו', לפי הרמב"ן יש עיכוב של 30 שנה, זה לא מעט, העיכוב הזה, זה עיכוב עצום. 30 שנה, והרמב"ן מביא ראיה מחטא המרגלים, אומר, הנה, עובדה. זה ודאי כולם מסכימים שהיה עיכוב בגאולה. על אחת כמה וכמה, בוודאי ובוודאי שמדובר על תהליך שהוא נשקפה כמו שחר, תהליך של גאולה בדרך הטבע. תהליך של כמעט כמשהו, יכול להיות מלא עיכובים. כמו שאנחנו רואים, יש בו עיכובים. כובשים את ירושלים ואת הר הבית, ומחזירים את הר הבית לווק, והכל, יש נסיגות ועליות וירידות וכו'. הכיוון הכללי הוא כיוון של עלייה, אבל בתוכו, דומה דודי לצביו לאופר איילים, נגלה ונכסה, עולה ויורד וכו' וכו'. בסדר? אז רק נכיר את החשבון הזה גם מפרשת השבוע. כיוון שהזכרנו את הפרשה, אני אגיד לכם עוד חשבון שעשיתי. למה עם ישראל נכנסים לארץ ישראל דרך יריחו? דרך עבר הירדן. תשובה. כי אין להם לכאורה ברירה, נכון? הם ניסו להיכנס, יש ארבע מקומות שאפשר להיכנס בהם לארץ ישראל. זה לא קשור לזה, אבל... ארבע מקומות. המקום הראשון, דרך מצרים, כי קרוב. זה נפסל בגלל כי קרוב. המקום השני, דרך קדש ברנע. מאיפה שמשה שולח את המרגלים. קדש ברנע זה מה ש... מה שהיום הר סגי, הר חריף, למטה יש בקעה גדולה מאוד, משם הם שלחו את המרגלים ומשם הם אומרים לעלות ולהיכנס, זה המקום השני. המקום השלישי שרצו להיכנס ממנו, זה יכלו להיכנס בגולה נגיד, אחרי שהם כבשו את הזה. והמקום הרביעי זה אדום, הם הרי רצו לעבור דרך אדום, כלומר להיכנס דרומית לים המלח, בלי צורך בכלל לחצות את הירדן, אבל אדום לא נותנים להם, ובסוף הם נכנסים בברירת הירדן החמישית, שזה דרך יריחו. מבחינה צבאית זה מאוד מובן למה אתה לא רוצה להיכנס דרך יריחו, כי יריחו היא המקום הכי מבוצר. מנעולה של ארץ ישראל, וגם מיריחו אתה מתוצפת לגמרי, כי כשנוסעים שילה, שבות רחל, קידה, קצת אחרי קידה, כביש אלון, קצת אחרי קידה, יש נפילה גדולה מאוד לבקעה, כל מי שנמצא שם, ויש שם גם היום כוחות מתצפתים שלנו, רואה את הכל, הכל פרוס לפניו. אז זה באמת המקום הכי פחות מוצלח להיכנס ממנו. אבל נכנסו כי אין ברירה, לכאורה. אלא מה? שהפעם היחידה שהייתה לנו אפשרות לבחור, בפעם היחידה שהייתה אפשרות לבחור באיזה דרך ללכת ממצרים לארץ ישראל, גם כן בחרו את הדרך הכאילו לא מוצלחת אותי. מה הייתה הפעם הזאת? כשהלכו לקבור את יעקב. אבל כשהלכו לקבור את יעקב, הכל פתוח. פרעה שולט במצרים. והדרך... מה? כן, ההיי-ווי פתוחה, תלך דרך כביש החוף, לזה, צ'יק צ'ק, חברון, ותחזור, מה הבעיה? אבל לפי דעתי, יעקב אמר לבניו, הרי רש"י אומר שיעקב אמר לבניו, בדיוק את הסדר, מי יישא אותי במיטתי וכו', והוא גם אומר להם כנראה את המסלול. זאת נראה לי הסיבה בפשוטו של מקרא, למה פרעה מתנגד שיוסף ילך. הרי יוסף אומר, דברו נא באוזני פרעה וכל זה, ותשכנעו אותם, מה הבעיה, למה שפרעה לא ייתן לו? פרעה אומר, אדם נורמלי שהולך, הולך מההיי-ווי. הוא הולך שלושה ימים, חוזר. יוסף אומר לי, אני צריך ללכת, אבל אני הולך ככה. כי הרי הם נכנסו מעבר הירדן, איך יודעים? גורן העתד, אשר בעבר הירדן. אז הוא אומר, פורה, אני מבין, הוא רוצה לברוח לי. הוא רוצה לקחת את כל המשפחה ולברוח. לאחרת הוא לא הולך לקחת דרך ארוכה. ונעלם לי, זה לוקח, כמה שזה לוקח. זה שבועות הלוך ושבועות חזור עם כל המשלחת. למה הוא לא הולך מהדרך הקצרה? והכל פתוח, פרעה שולט בכל המרחב. זו הסיבה של הליווי. זו הסיבה. אז הוא אומר, הבנתי, הבנתי. ככה המדרש אומר שהליווי בהלוך היה מקדימה, בחזור היה מאחורה. יש מדרש כזה שאומר, כשלא יברח. כי אם הוא רוצה ללכת ולחזור, אז למה הוא לא נוסע מהאוטוסטרדה? אז עכשיו השאלה חוזרת ליעקב. אז למה יעקב מורה להם לעשות את הדרך העיקוף הזאת? אני חושב שיעקב מורה להם את הדרך הזאת כי הוא רוצה לחבר את יציאת מצרים עם יציאת חרן. מכיוון שכשיעקב הגיע מחרן, הוא עבר באזור הזה פחות או יותר, הרי יעקב... הוא עבר את מעבר יבוק, הוא בדיוק עלה את נחל תרצה, משם ישר הוא הגיע לשכם, כל הסיפור של שכם ומשם לחברון. אז הוא רוצה להקביל ולהגיד להם, תלמדו מיציאת חרן ליציאת מצרים. כמו שיציאת חרן, לא ויתרתי ועליתי, גם אתם אל תוותרו ותעלו. כמו שביציאת חרן שילמתי מחיר על ההתעכבות, גם אתם, אם תתעכבו, תשלמו מחיר. כמו שביציאת חרן, הקדוש ברוך הוא היה איתי, גם כאן הקדוש ברוך הוא יהיה איתכם. כלומר, הוא רוצה שהם ייכנסו לארץ ישראל מאותו מקום שהוא נכנס לארץ דרך חרן. זאת הסיבה היחידה להסביר למה הוא לוקח אותם בדרך הזאת, ואז גם יהושע, ואז זה כבר מסתדר עם כולם.
למה כולם לא עוברים?
מה? הם עוברים. הם עוברים, הרי כדי להגיע להר עיבל ביום הראשון. הם עשו את זה מיד, הם הלכו וחזרו.
אבל הם לא עברו
בעיר. מה? כן, נכון, אבל... לחצות הירדן. כנראה את הירדן הם... בדיוק, זה המקום. טוב, אז זה חשבון של... כל פנים בואו נחזור לעניינים שלנו. יפה. פרק... אז זה גאולה בדרך הטבע, הנשקפה כמו שחר, באופן של קימה קימה, ניגלת ונכסת, מתחדשת וכו'. טוב. נמשיך. שובי, שובי השולמית, שובי, שובי בנכס לבך, מה תחזו בשולמית כי עם חולת המחניים? מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אומן. שור ערך הגן השר על יחסר המזג בטנך ערמת חיטים סוגה בשושנים. שנשדייך כשנה אופרים תאומי צבייה צברך כבגדל השן. עינייך בריחות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמאסק. אני שנייה אחת עוצר כי אני לא יכול לכלוא את התלהבותי. איך הם ידעו את המפה? איך הם ידעו את זה? מה אלה הם גוגלרס? איך הם ידעו את הדבר הזה? בריכות בחשבון, לבנון צופה פני דמאסק, ראשך עלייך ככרמל, הכל מתואר, הם ידעו את המיקומים, את הזה, אתה קורא את ברכי נפשי של דוד המלך בתהילים, הוא יודע להגיד לך את הלוויתנים, את הזה, הכל, מאיפה ידע של לוויתנים? מה, הוא ראה בים תיכון לוויתנים? מאיפה ידעו את זה? פסוע שלו, זה רוח הקודש כמה. ראשך עלייך ככרמל ודעת, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, זאת קומתך דמתה לתמר ושדייך לאשקלות, אמרתי יעלה בתמר, אוחזה בסנסיניו, ויונה שלך כי אשקלות הגפן וריח הפך כתפוחים. וחיכך כעין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב, שפתי ישנים, אני לדודי ועליי תשוקתו נעצור כאן. מה משונה בתיאור פה? בניגוד לתיאורים שראינו כבר מקודם. כן. אתה... כן. מה עוד משהו שונה? כלומר? תראו, בוא נגיד ככה, אפשר לראות פה את הפרק הזה כהמשך השבח של הפרק הקודם. המשך השבח. בפרק קודם הוא תיאר אותה, וכאן הוא מתאר אותה עוד יותר, והוא כאילו מדמיין, כבר אמרתי, מתי זה כבר יש עוד פעם, כן, אלה בתמר, הוא חזה בסנסינה וכולי, זה ממש קשר גופני כבר. אז כאילו הדוד מתאר את מתי כבר נחזור להיות בקשר, זה אפשרות אחת, ובכיוון הזה הולך נגיד רשי וגם המצודות, שזה כאילו המשך השבח של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אבל יש כאן איזשהו קושי בכיוון הזה, מפני שראינו לכל אורך הדרך בשיר השירים, שתמיד התיאורים בקשר בין הדוד לבין הרעיה היו תיאורים צנועים. לעולם הם לא עברו את ה... הם התמקדו רק בחלק העליון, ולא בחלק התחתון. וכאן יש תיאורים נוספים, שהם כבר, יש כאן, כן, כן, יש כאן בטנך, יש כאן חמוקי ירחייך, ויש כאן כמובן חיכך. אז מה שאתה... אז מה? מתי תאומים את הפה? בנשיקה. כן, זה חיכך, עכשיו... מה? כן, טוב, אני אכנס כאן למדע הנשיקות, אבל אם זה חך פנימי, אז זה נשיקת האוהבים, ולא נשיקה של ואישה כיעקב לרחל. כן, טוב, זה היא אומרת לא, אז. וכאן, יש כאן תיאורים שהם חורים. אז אני אומר, אפשר בוודאי לראות בזה המשך התיאור של השבח הקודם, ואז מה שנוסף כאן זה באמת הציפייה למימוש האהבה. מה שנוסף כאן זה, אם קודם הזכיר את זה כבודו, שלא רק כנסת ישראל מצפה לדודה, אלא גם הדוד מצפה לכנסת ישראל. כלומר, יש מי שמכיר את המשל הזה מאזור ההנקה, כן? הילד הוא רעב, אז הוא בוכה והוא רוצה לנוק, אבל יש גם קושי של האישה שהיא רוצה להעניק ויש לה גודש, והיא לא מצליחה, וזה כואב לא פחות, אולי יותר, מהרעב של התינוק. אז יש כאילו גודש אלוקי בשכינה. שכינה רוצה להעניק את טובה, להשפיע את טובה למציאות, אבל אין כלי. אז יש, זה נקרא צער שכינה, זה צער שכינה. אז כאן בפרק הזה, אם בפרק הקודם תואר צערה של כנסת ישראל, של הנערה, של איך היא הולכת, איך היא נפגעת וכולי, כאן מתוארים הכיסופים של הדוד כבר למימוש הקשר, יותר משהעגל רוצה להניק, הפר רוצה להניק, לינוק, הפר רוצה להניק, יותר משאנחנו רוצים להיגאל, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, זה כביכול, זה כמעט אסור להגיד את זה, אבל כביכול, גם הוא צריך אותנו, ולא רק אנחנו צריכים אותו, כן, כביכול. אז זה אפשרות אחת, אפשרות טובה, ראויה, אמרתי כמובן רשי וכולי הולכים בה. מוטי מקודם הזכיר אפשרות נוספת, והיא שמי שאומר את זה, מה? נדמה לי שזה בעקבות האי בן עזרא הולך ב... לאי בן עזרא יש שלושה פירושים על שיר השירים, הדרך הראשון, הדרך השנייה, הדרך השלישית, ובאחד הדרכים... מה? זה בדרך כלל מבלבל, אבל הוא מזכיר שם את האפשרות הבאה. בגלל התיאורים שמופיעים כאן, יש כאן בעצם תיאור נוסף של מצבה של הרעיה בגלות. ואיך תוקפים אותה? פרחחי הרחוב. תראו איך הוא קורא את זה. שוב ושוב יהיה שולמית, שוב ושוב ונחזה בך. בואי! טוב, צריך להסתכל. אני
אסתכל.
יכול להיות. בסדר. בסדר גמור. אני צריך להסתכל באבן עזרא, אני זכרתי שזה מתחיל מכאן, משוב ישוב ישולמית, הכל פנים זה הכיוון. מה יפו פעמייך בנהלים בת נדי, וזה יפה, תראו איזה יפה, חמוקי ירחייך, תיאורים כבר וולגריים, מעשה ידי אמן, שוררך, שוררך זה, מה זה? מה? כן? כן, טבור, צודקים. טבור וכולי. בקיצור, הם עוברים עליה מלמעלה עד למטה, ומכנים אותה בכל מיני כינויים וכולי, ולא נח דעתם עד שהם רוצים לאחוז בה. עכשיו, ברמת הנמשל, קודם כל, אני אגיד לכם את זה ברמה הפשוטה ביותר. הכי הכי פשוטה. אתם יודעים שזה ידוע, כל מי ש... קצת מכיר את ההיסטוריה, שהגויים היו מטורפים אחרי יהודיות. כאילו, היה להם איזה... היהודיות היפות, היהודיות ה... עכשיו, כשיצא לי קצת להיות באזורים האלו, ברוסיה, במינס, קורסיה הלבנה, הייתי בוולוז'ין, הייתי בכל מיני עיירות, אתה רואה שם את העיקרים. זה, איך אומרים, עיקר ביידיש, פויר. כן, פויר. אתה רואה את הפוירס שם. זה אנשים שזה אלף שנים שהם שם בפלחוי, כאילו בקולחוזים. הם נהיים, הם ממש דומים בלי גוזמה. הם דומים לבעלי החיים שהם עסוקים בהם. ממש זה... זה לא משהו שהתחיל היום, זה מסורת אבות יש שם. וכשליד האנשים האלו הוא מסתובב הבעל שם טוב, רב חיים מוולוז'ין, ורב לוי יצחק מברדיצ'וב, זה תכלית העדינות, והבנות של האנשים האלו, אתם יכולים להבין את הקנאה שמעבירה אותם על דעתם, ואת ה... כאילו, מטרפת דעתם. זה פשוט לא מסתדר, זה כמו להכניס... זה נורא. זה לא יאומן, באיזה מקומות הסתובבנו, איזה גסות שם. אנחנו מכירים היום את ה... יותר את ה... חוץ לארץ היותר מעודן, כן? האירופה הקלאסית זה כל זה, אבל לכו תראו מה קרה, מזרח... מזרח אירופה זה זד, האנשים שם נתקעו לפני 500 שנה, ו... היה יום שהם היו מגיעים מהכפרים למינסק, לתוצרת החקלאית, באוטובוסים היית עם חזרזירים כאלה קטנים, הולכים איתם ככה ביד, אתה מסתכל, אתה רואה בעיניים, אתה רואה מבע סתום ואטום לגמרי. כלום. וליד האנשים האלו הסתובבו ענקי עולם. בעל שם טוב, והרבי יצחק מברדיצ'ה, והאדמו"ר הזקן, וכל ה... אז יש איזה יצר לפרק את הסוד הזה. לא סתם הגמרא בגיטין מתארת שטיטוס הגיע, הוא היה לו חשוב להיכנס לתוך קודש הקודשים. הם גם פחדו מזה. הם רצו לגלות את הסוד של האומה הישראלית. מה שכאן מתאר, שוב ושוב ונחזה בך, זה לא רק את הפרעות הרגילות, שהעלו עלינו מיסים, וגלגוליות, וארנוניות, ועיקו אותנו וכו'. זה כבר תיארנו בפרק הקודם, זה איכון מפצעון ינסו יותר דידים מעליי. זה מתאר את הניסיון לפצח את הסוד של היהודי. מה יש שם? זה לתרגם את התורה ליוונית. זה להיכנס לקודש הקודשים. זה הכנסייה שלוקחת אליה את כל האוצרות היהודים ומנסה לחמוס אותם מאיתנו וכאילו לאמץ אותם אליה. זה לדעת מה הסוד של היהודי. מה יש שם? והנאצים שהגיעו. מה זאת אומרת? בסדר, אבל הם חקרו את הגזע היהודי, מבחינתם, אתה יודע, יש תיעודים. אני ראיתי לפני שנה, פגשתי תאום מנגלי, שבחיים. הייתי באיזה שבעה של... צערנו הרב מישהו שישב שבעה על אימא שלו ונפטר, אימא שלו הייתה בת 105, הוא היה בן 80, והוא נפטר בתוך השנה על אימא שלו, נפטר. אימא שלו הייתה האלמנה האחרונה של מלחמת השחרור. לא האלמנה, האימא השקולה האחרונה במלחמת השחרור שנפטרה. הוא חלה מעט אחרי וזה, אז שמה הגיע מישהו, אמרו לי, הוא תאום מנגלה. הוא עוד היה שם, זה היה ניסויים. זה מה ש... לא, השאלה... לא, מה שמוטי אומר, מה שמוטי אומר, זה לא תעשייתי, כי אין להם את ה... אם היה להם אמצעים...
לא, הנאצים עשו אותנו בכל מקום...
או, זו השאלה, כלומר, אם יהיה איזה יזידי במקום זה, הם יגיעו אליו?
מה פתאום, בלי שום סיבה.
זה מאבק טריטוריאלי. מאבק טריטוריאלי. גם שם זה בלי שום סיבה. אבל... זה גם מאבק דתי, כאילו. אצלנו זה לא היה מאבק דתי, הם לא התנגדו... בסדר, לא, אני אומר כאן, הנאצים זה לא היה מאבק דתי.
נאצים לא.
הרי זה הנפקא מינה.
בין הגויים ליהודים הוא יחס שקיים בעולם, לבני מיעוטים בכלל. לא יודע, פעם חשבתי שלא, אתה רואה, הנה, אתה רואה, יש לנו את זה.
מה יהודים יפרו לנאצים?
שנייה, אנחנו לא באים עכשיו, מה שהוא בא לו, מה שאני מנסה ככה להביא מדבריך, בוא נאמר ככה, זה ברור שהנאצים היה רובד מסוים שבו הם לא חידשו דבר, אלא עשו חזרה הגונה על מה שלימדו אותם רבותיהם ואבותיהם וכו', כן? אבל היה גם ממד של חידוש בנאצים, והממד היה הגדרת היהדות והיהודים כבעיה עולמית, ופתרון של הבעיה היהודית בכל העולם. בוועידת ואנזה יש מספרים של היהודים בכל העולם. גם בארצות הברית, וגם בזה, וגם במדגסקר. זה לא רק עניין של יסודיות. יסודיות, זאת אומרת, בליבן אריה שלי אני אטפל, אבל הם אמרו, היהודים זה בעיה עולמית. בוא נאמר ככה, הנאצים בניגוד לדאעש, שזה סתם פרעי אדם. ישמעאל יהיה פרעי אדם, אצל הנאצים זה תשתית אידיאולוגית שלפני כן נבנתה. באין קמפ, והתוכניות, בעצם כל מה שהם אמרו הם עשו. והתשתית האידיאולוגית מביאה אותם לחפש את היהודים בכל מקום ולהשמיד אותם. מביאה אותם, כלומר, מביאה אותם לכזה מצב שבו ביום השואה האחרון היה 70 שנה להשמדת יהודי הונגריה. ציינו את החלק הזה בשואה, 1945. והרי כדי להשמיד את יהודי הונגריה, היה ויכוח, יש לי בבית את התיעוד של זה. התכתבות בין ה-SS לבין הוורמאכט, מי יקבל את הרכבות? הוורמאכט אומר, אני זקוק לרכבות בדחיפות כדי להוביל את הפצועים ואת ההרוגים מהחזית הרוסית המתפוררת, וכדי להכיש לשם תחמושת וכולי. וה-SS אומרים, אייכמן שניהל את כל זה, אני חייב את הרכבות כדי להספיק להשמיד את היהודים. אז כלומר, הם יגרמו לעצמם הפסד המלחמה כדי להספיק. לא נראה לי שדאעש יגיד, ברגע שדאעש ירגיש שהם מפסידים, אז הם יתפסו את הרגליים ויברחו. הוא היה כאן באמת רוע לשם רוע, זה עמלק, זה הקרוב ביותר לעמלק. לא שמישהו לא עמלק הוא כבר צדיק, אז יש גם את עשיו ואת ישמעאל ועוד, אבל עמלק זה תמצית הרוע. על כל פנים, אנחנו למדים, אהלן, אם אנחנו למדים כאן, אז בעצם הפרק הזה עוסק בחילול האינטימיות של כנסת ישראל. ומה הוא חילול האינטימיות? הניסיון לתרגם את התורה, שריפת התלמוד, הניסיון להשתיל תכנים זרים ולהשפיע, זה אולי גם במובן מסוים ההשכלה, במידה שאנחנו כאילו מקבלים את התזה שגם הגויים דחפו את זה לתוך עם ישראל וכאילו עודדו. זה ניסיון לאיזשהו חילול האינטימיות, זה לא רק להקות ולהרביץ, זה להיכנס פנימה, זה להקות מבפנים. זה לרצות לטעום את חיקה של כנסת ישראל, את חיקה המתוק, ובעצם לבוא עליה. אנחנו אומרים, אחינו הספרדים, אומרים בפיוטים בחודש אלול, איך זה מתחיל הבית הזה? שמסתיים במילים, בעלוני זדים צור בלעדיך. נו, איך זה מתחיל? לא, זה תחילת הפיוט, אני גם יודע להתחיל מההתחלה. איך זה, איך ה... זה כבוד חג על יצור לעם הזו והצור, כי תובך נצור תנה לצדך, לא זוכר, איך זה מתחיל, תעשה בראש, איך? איך זה מתחיל? הקימו לי מצודים ושקר בי מעידים, בעלוני זדים, זה, צור בלעדיך, טיפה לפני מרום, ישימו לי מצודים, ויוד, כן, בדיוק, בעלוני זדים צור בלעדיך. אז אפשר להגיד שבעלון הזדים זה העץ הרע שהוא כאילו נהיה בלבט עליו, אבל כאן, בהקשר שלנו, בעלון הזדים הם ניסו לברול אותנו. ניסו להכניס לתוכנו יסודות זרים שיחללו את קדושת האינטימיות של כנסת ישראל. וכאן, עוד שנייה רק נסיים את הדבר הזה, פסוק י' א', פסוק י' הוא פסוק חצוי. בוא נקרא את זה מפסוק ת'. אמרתי, אלה בתמר, אוחזה בסנסיני ויונה, שדה יחקי אשקולות הגפן וירח הפרק התפוחים, זה אומר הפרחח, וחיכך כעין הטוב, כן, וחיכך כעין הטוב, ומה היא אומרת לו? לא. הולך לדודי למישרים, לא אליך, אלא אליו. והיא דובב שפתי שנים, והיא מצהירה ואומרת, אני לדודי ועליי תשוקתו, לא אליך, אלא לדוד. היא מגיבה להם, תשכחו מזה. לא תקבלו את האינטימיות שלי. גם אני אתרגם לכם את התורה, אני אתרגם לכם אותה באופן שלא תבינו את הפנימיות שבה, ואני אסתיר. בדיוק עכשיו סיימתי לספר לה... לילדי הקהילה אצלנו, יש לנו כזה תלמוד תורה לילדים, אז סיימתי לספר להם, אחרי ארבעה מפגשים, את הסיפור של כתר הרמצובה. אז אתה רואה שכאילו, כולם ידעו את זה, הערבים ידעו את זה, הם ידעו מה היה קר ליהודים שם. הם באו וניסו לפגוע בבת העין, כן? אני לדודי ועליי תשוקתו. ככה היא מצהירה. אז אם כך נסכם, שתי אפשרויות. כן. הפרחח. כן. כן. אבל מה היא אומרת לו? נכון. חיכי כעין הטוב, אבל הוא לא אליך. הוא הולך לדודי למישרים. דובב שפתי שנים. הוא לא ילך אליך, עקום. הפרחח. הפרחח אומר, חיכי כעין הטוב, עצור. עכשיו היא אומרת לו, נכון. טוב, נכון. אני בן עזרא. אומרת לו, נכון, אבל אחיך, הטוב שלי, הולך לא אליך, אלא הולך לדודי למישרים, דובב, שפתי ישנים, אני לדודי ועל התשוקתו. מה? איפה אליך? לא אליך אל הפרחח, אלא אל הדוד, אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? אני לא... עכשיו תראו, כל הניסיונות, אני חושב, כל הניסיונות להקים פקולטות לתלמוד וזה, ולפילוסופיה היהודית בכל מיני מוסדות אקדמיים של גויים, זה ניסיון כזה לחדל את האינטימיות. חוכמות בחוץ, תרונה. התורה, כאילו, מנסים להפוך אותה לחוכמה, ללמוד אותה בחוץ, אבל התורה באמת זקוקה לאינטימיות, זקוקה לבית, לבית מדרש, היא נלמדת בכללים שלה, במתודות שלה, ולא... ונגיד, ביקורת המקרא, שהיא מדע שהובילו אותו גויים בהתחלה, או יהודים מתבוללים, בדיוק על זה היא בנויה. בואו נחלל את האינטימיות של הקודש, ונהפוך את הכל לאיזה מין... בדיוק. זה לא יאומן, הדבר הזה. פשוט... הכנסת לאתר?
כן. נרשמתי בהתחלה, אני רואה כזה... אור, בשורה מרעננת.
מהר מהר עשו... מהר מהר עשו אתר לדתיים, כן, אבל את אחינו החילוני אפשר להכיל בכל הזרעל הזה. איזה מין דבר זה, איך אפשר להעל דבר כזה? מי חשב על זה? מהסברה עקומה כל כך. לקחת את התנ"ך ולתת אותו ל... זה בדיוק זה.
עד היום
ליווי רבנים של... לאתר הזה, שיותר שאתה... כל הכבוד, זה מגוחך. זה ביזיון. טוב, בסדר גמור. בשבוע הבא נמשיך בעזרת השם את הסיום של הקטע הזה. אה? קודם כל נסיים את שיר השירים. מה אתם רוצים? ירמיהו למדנו כבר. כשלמדנו מלכים, למדנו ירמיהו. נגיד לכם יחזקאל, כשלמדנו מלכים גם למדנו את רוב ישעיהו. יחזקאל, זה אתגר. הוא ספר בהחלט, אפשר זה. אני אגיד לכם, הנבואות שם כל כך קשות. הנבואות החורבן, זה בספר יחזקאל, הם הכי...
היה כבר.
כן, לא, אני... הנה חינם, יכול להיות, יש מצב.